שלום, אנחנו Weekly Sync, כמו בכל יום ראשון, ב-9, לייב, בספייס, וימי שני, מתישהו, בכל יישומוני הסקטים וגם באפליקציות הפודקאסטים. שלום, נבות וולק, מה העניינים?
ברוך השם, חיים בצניעות, מה איתך תורצוק?
פחות ממה שקיוויתי, יותר ממה שציפיתי. אנחנו מחדשים מעט את הפורמט, אנחנו יודעים שאנחנו עדיין מחפשים את זה. היום רק בוטנים, אבל בוטנים עם ידידת המערכת.
כן.
ויקי אוסלנדר, שתבוא ותעשה לנו סדר בקריפטו, אם אפשר לעשות סדר בקריפטו. אבל לפני זה אני אגיד לך כמה דברים על מונטיינת החסות המפנקת שלנו.
יאללה, תתני.
תוכנית ההצעה אינטליגנייט, הרשמה למחזור 6 של אינטליגנייט, נפתחה, חברות שהיו בתוכנית בארץ גייסו עד היום קרוב ל-600 מיליון דולר, 18 מהם עשו פיוסי עם אינטל. בשונה מתוכניות דומות אחרות, אינטל לא דורשת מניות בחברות המשתתפות או כל תשלום אחר. אז אם אתם סטארט-אפ שגייס לאחרונה לפחות מיליון דולר ועוסק בטכנולוגיות עמוקות, ייכנסו לאינטליגנייט והגישו מועמדות. תשמע, אנחנו נצטרך להכיר בזה שמעכשיו עד הודעה חדשה, יש השבוע באילון.
ניסינו להימנע מהשבוע באילון, הבטחנו שאולי לא יהיה השבוע באילון.
אנחנו קצת בשלבי האבל, בהתחלה הכחשנו, אחר כך כעסנו, אחר כך התמקחנו, זהו, עכשיו אנחנו בהשלמה.
אנחנו מבינים שעד מכאן ולתמיד יש השבוע באילון.
אז הדבר הכי דרמטי שקרה השבוע, אולי צריך לומר עוד לא קרה, זה שיש דיווחים על סוף העולם משני סוגים. קודם כל אילון באולנס, בפגישה של כל החברה, הודיע שיש אפשרות שטוויטר תפשוט רגל. וחוץ מזה יש גם דיווחים שהפלטפורמה, המוצר עצמו, הולך לקרוס.
אז בואו נעשה סדר. דבר ראשון, הפשיטת רגל הזה, האיום הזה זה קשקוש, זה כמו איום שאני מאיים על הילדים שהם הולכו למקלחת, אז לא יהיה ארטיק מחר.
אז אתה רוצה שהם ייכנסו למקלחת, אז מה אילון רוצה מהעובדים?
הוא רוצה
שילחצו?
שילחצו ויעבדו יותר מהר ויותר שעות. אין שום סיכוי שבן אדם שהרגע השקיע 44 מיליארד דולר, תוך חודשיים יזרוק את זה לפח, יש לו גם...
גם אם לא לבן אדם הזה קוראים אילון מאסק?
גם לא אם בן אדם הזה קוראים אילון מאסק, כי בסוף הדבר יש לו התחייבויות, ויש לו אנשים שלוקח מהם כסף, ויש לו יחסים עם האנשים האלה, והוא לא רוצה אחרי חודשיים לבוא להגיד להם, אופס. שרפתי את כל הכסף.
זוכרים?
כן, שרפתי את כל הכסף שלכם, יאללה ביי. וגם פשיטת רגל, צ'פטר 11, לא ייתן לו כלום. זה בסך הכל מה שזה ייתן, זה שופט יביא מישהו, ימכור את החברה במחיר זול, וייתן למישהו אחר, כנראה יש סיכוי יותר אחרי, לנהל את הפלטפורמה. אז החברה בעניין כזה של פשיטת רגל, היא לא תיסגר, אילון לא ייתן לזה להיסגר, וכל הסיפור הזה, זה סתם אילון מאיים על העובדים, באמת איום ריק לגמרי.
ואם יורשה לי, דרך ממש גרועה להמריץ אנשים. זה, אתה אי פעם, כאילו, יש איזה רמת לחץ שאולי בתוכה טוב לעבוד, ואנחנו דיברנו כבר בשבוע שעבר על התרבות עבודה שאילון מביא, שמאוד מאוד שונה מהתרבות הנינוחה בטוויטר, אבל מכאן ועד לחשוב שהעכברים יתחילו לרוץ יותר מהר במבוך, כי מאיימים עליהם בפשיטת רגל.
אז דבר ראשון זה עבד, כאילו, כולם דיברו על זה, וכן היה על זה שהוא דיבור על זה שהפלטפורמה הולכת להיסגר. היה על זה דיבור, אז איפשהו זה עבד, אולי זה לא עבד על העובדים הנכונים, אבל זה עבד איפשהו.
אז באמת יש דיווחים שמהנדסים ומהנדסות מתוך טוויטר מעידים שקריסת הפלטפורמה היא רק עניין של זמן, כמה שבועות, כי עם הצוות העובדים הנוכחית שנחתכה בחצי, פשוט לא מסוגלת לתחזק את המוצר. זה כמובן הוביל גם לתפוצת ציוצים שקוראים למשתמשות או למשתמשים לגבות את הציוצים שלהם לפני שהם ייעלמו ביחד עם הפלטפורמה הקורסת. יש גם כבר כתבות שאם טוויטר תקרוס, חלק מההיסטוריה האנושית ייעלם ביחד איתה. גיבית את הציוצים שלך? אתה מוכן לקריסת ההיסטוריה?
דבר ראשון, אני חושב להגיד שזה העולם יערס אם טוויטר ילך, זה קצת מוגזם. לא גיביתי את הציוצים שלי. ניסינו פעם אחת, אני ואת כן, לעשות, להוריד דאונלוד של דאטה, של טוויטר. מגיעים קבצים שלא בוא לגמרי בור מה עושים איתם. וגם פלטפורמה, אנשים מדברים על זה שפלטפורמה לא יציבה, בואו, מטה, וואטסאפ של פייסבוק, פלטפורמה שיותר קריטית כאילו לחיי היום-יום בישראל, היא קורסת בערך פעם ברבעון עכשיו, ואף אחד לא מת. כלומר, זה קרס שבוע לפני הבחירות, כמה שעות לא היה וואטסאפ, זה קרס כמה חודשים לפני זה. אפליקציות ווב קורסות, אם טוויטר יקרוס לכמה שעות, יהיה בסדר, זה לא סוף העולם.
אז באמת, אני רוצה להגיד על זה שני דברים. אחד, באמת התרחיש הסביר הוא שנראה כל מיני גליצ'ים וכל מיני דברים קטנים שנשברים. כבר בשבוע שעבר ראינו כל מיני שהריטוויט לא עובד, חזר לעבוד כמו פעם, כזה ריטוויט ידני שנראה לא כל כך טוב, ובאמת יכול להיות שנראה איזושהי ירידה ברילייביליטי. היינו רגילים שהפלטפורמה בגדול עובדת ומהר, והיא תעבוד פחות ולאט. אני לא מקבלת את הזלזול שלך בזה. אני כן חושבת שטוויטר הייתה בהחלט מקום שקרו בו דברים היסטוריים, או שהציבור נהר אליו כשקורים דברים היסטוריים. אגב, אחד הניתוחים אומר שזה בדיוק הנקודה התורפה של טוויטר, שיש בה המון פיקים, כי כשקורה משהו גדול בחדשות, או שקורה איזה אירוע ספורט, אירוע ספורט אולי זה דבר שכן אפשר לצפות אותו, אבל שיש בה הרבה פיקים שקשה לצפות אותם,
כן,
ובאמת, אם הפלטפורמה לא אמינה, אז שם יש סכנה, וטוויטר בטבע שלה, היא מקום שהוא קצת לא צפוי, שהתנועה והפיקים שלו הם קצת לא צפויים, אבל הם בהחלט קורים.
אז הם קורים והכל בסדר. בגדול, טוויטר זה רשת חברתית קטנה, ואם מסתכלים על זה בעיניים של רשתות חברתיות הגדולות, היא אפילו קצת זניחה. אם את תתני לטיק טוק או לאינסטגרם את המספרים של טוויטר, הם יהיו מאוד מאוד עצובים. אנשים בגילאי 25 ומטה, תגידי להם טוויטר, אם מסתכלו לך מבט חלול של מה את רוצה, ובעולם שבו פייסבוק הפך להיות המקום שבו סבתות מחלקות אחת לשנייה מתכונים ומחלקות גיפים, ורוב הצעירים נמצאים בטיק טוק ובאינסטגרם, טוויטר באיזשהו מקום כזה מוזר, אני לא יודע, אין שם המון... המון המון טראפיק.
אני מסכימה שטוויטר הוא מקום מוזר, אבל טוויטר הוא מקום משפיע. מקום שנמצאים בו אנשים בעלי השפעה, שלומדים, גם תראה אותנו, תחשוב על הדברים שנכנסו לחיים שלך מתוך טוויטר, יש בו רשת חברתית שיש בה הרבה גם יציאה וחיבור לחיים האמיתיים. אני מסכימה שהמספרים שלה תמיד היו זניחים ביחס למתחרות שלה, המספרים שלה, היכולת שלה לעשות פרפורמנס לפרסומות, יש הרבה דברים להגיד עליה, אבל יש משהו מהותי שלא קרה ברשתות אחרות. ואני חושבת שאולי זה באמת קצת פומפוזי להגיד שחלק מההיסטוריה ילך איתה, אבל טוויטר היא בהחלט מקום משמעותי שאנשים בעלי דעה עובדים בו, וצריך לזכור את הדבר הזה.
וזה לא ילך. אני מוכן להתערב עם כל אחד, על מה שרוצים, שטוויטר לא ייעלם בבום. הסיכוי שזה ייעלם, זה ייעלם לאט לאט, כמו כל שירות ווב שדועך.
כי אנשים יעזבו.
כי אנשים יעזבו. זה יכול לקרות, זה קרה למייספייס, זה קרה לדיג, זה קרה בטח לעוד מיליון שירותים אחרים.
וזה אולי קצת יקל את העבודה שם של ה-SRIs ושל האנשים, כי זה יקל את העומס.
לגמרי.
חוץ מזה, עוד משהו שקרה, חגיגת ה-V בשמונה דולר, גם זה קרה, זה כנראה נגמר, לפי דיווחים, כזכור, אילון פתח את האפשרות לקבל V כחול, לכולם, בתשלום, זה הוביל לשפע תקריות, התחזויות מכל מיני סוגים, מה הייתה התקרית האהובה עליך?
אני חייבתי שג'ורג' בוש המזויף צייץ שהוא מתגעגע להרוג עיראקים, וטוני בלר הסכים איתו שהוא מתגעגע לזה, גם כן, כמובן המזויפים שניהם.
אני אהבתי את התקופה המוקדמת של ההתחזויות, שבהם אנשים עם וי כחול התחזו לאילון מאסק. והם נחסמו אחד אחרי השני, והיו עוד כל מיני שטויות, חשבון נינטנדו מזויף, שאלה תמונה של מריו, עושה תנועה מגונה, ישו המזויף, תאמין או לא, ישו המזויף.
בניגוד לאמיתי שמצייץ.
עושה כל מיני, מדבר כל מיני שטויות, וגם חברת התרופות, אילי ולילי, שאנחנו, זה כבר הגיע לחדשות, אנחנו לא נרחיב בזה, אבל צייצו שמעכשיו אינסולין הוא בחינם לכולם, והקריסו את המניה, וגם אולי גרמו לנו לחשוב קצת על שוק הפארמה.
אילון אומר שטוויטר מפסידה 4 מיליון דולר ביום, הוא חייב להיות יצירתי, הוא חייב למצוא דרכים להרוויח כסף. פרסומות, כמו שדיברנו פעם שעברה או לפני שבועיים, לא עובד בשלב הזה. הוא רץ קדימה, לפחות הוא עושה משהו, לפחות הוא עושה ניסיונות, הוא מנסה לחדש, הוא נכשל, אז הוא סוגר, אבל וואלה, יש פה איזו תעוזה, לפחות קורה משהו. ולא שאני איזה אוהד גדול של אילון, ואני חושב שמה שהוא עושה זה דבר נכון. כל מה שקרה, דרך אגב, זה מה שכולם אמרו שיקרה. זה לא שזה בא באיזושהי הפתעה, כל הפייקים וכל הבלגן הזה, אבל לפחות הוא עושה, אני אומר
שהוא... הוא רץ בער ושובר דברים. אני רוצה להגיד לך מה אני חושבת, שהדבר הכי משמעותי מהניסוי של ה$8, שבאמת אני חושבת הפך לפרסה, זה ברור שאנשים מוכנים לשלם.
נכון.
והוא יכול להוציא כסף מאנשים. אני לא חושבת שזה יספיק לו. הוא יצטרך גם לשכלל עוד, עוד, עוד דרכים, אבל עם 15 מיליון משתמשים מתוך ה-230 שהיום יש בפלטפורמה, יתחילו לשלם. המצב, המאזן יראה אחרת.
ואמרנו את זה פה, ואני אגיד שוב פעם, אם חברות גדולות שמשתמשות בפלטפורמה באמת לביזנס שלהם, כמו טסלה, ישלמו סכום שהוא יותר גבוה מ$8, ישלמו אפילו $1,000 בחודש, או $2,000 בחודש, בשבילם זה כלום, בשביל, והערוץ תקשורת הזה נותן להם הרבה יותר מזה, כלומר, על פרסומות בגוגל הם משלמים יותר, וזה נותן להם לא פחות אם אפילו יותר. לפי דעתי זה המקום שהוא יכול לעשות מוניטיזציה, לפחות אילון מנסה לעשות משהו בניגוד לחברים שלנו במטה.
אז במטה נפל דבר בישראל, מטה היא הביג טק הראשונה שמפטרת בארץ.
אז הסיפור המעניין פה הוא שביג טק הוא נחשב מבצר, בטח שמתחיל החורף ואנשים מפטרים, בדרך כלל חברות הביג טק, שאני לא יודע כמה מטה נחשבים עדיין ביג טק, עם ירידת השווי הגדולה שלהם, אבל הם נחשבים במקומות היותר בטוח, וזה שעכשיו מטה, שבוע שעבר, הודיעו על ירידה בכוח אדם, זה ביג דיל משמעותי שיהיה לו השלכות גדולות גם בעולם וגם בארץ.
זאת נקודה משמעותית עבורנו, בעיקר מה שקורה בארץ, למרות שבאמת הסיפור הוא יותר גדול, מטה הודיעה שהיא מקצצת 13% מכוח האדם שלה בכל העולם, מדובר ב-11,000 איש ואישה שמאבדים את העבודה שלהם, בארץ כנראה יפוטרו כמה עשרות, לפי מה שקראנו, מדובר בעיקר במשרות ביזנס, בארגון המחירות בארץ,
כן.
אבל יש גם משרות הנדסה שהולכות להיסגר פה.
נכון, אז עזבו, לפי מה שפורסם, עזבו בעיקר ב-HR, מה שמעניין יהיה לראות זה מה יהיה בסייקל הבא של הפיתורים, כי אנחנו יודעים זה הפיתורים הקטנים, יכול להיות שאחרי זה יגיעו הפיתורים הגדולים, הם יהיו כנראה אם וכאשר באזור מרץ, אז שווה להסתכל אז.
וזאת תחזית.
זה תחזית.
אנחנו נעקוב אחריה. קראתי שלורי גולר היא ה-Human Resources Chief במטה, בראש משאבי האנוש שלהם, אמרה שצוות הגיוס נחתך בחצי. נשאלת השאלה, מה היה זה החצי שלא נחתך?
ימשיך לגייס אנשים לפרויקטי VR ו-AR של מרק, שזה שכרגע שורף $10 מיליארד.
המטאוורס ממשיך בכל הכוח.
ממשיך בשנייה שמרק צוקרברג סוגר את המטאוורס, מודיע שזה נסגר, המניה טסה למעלה. כי כל דולר שנכנס למטאוורס לא חוזר כרגע, וכל דולר שנכנס לאינסטגרם חוזר יותר. אז בשנייה, באמת, לפי דעתי, בשנייה שהוא מודיע שזה נסגר, המניה טסה באיזה 20% למעלה.
אתה באמת חושב שהוא יודע שזה ייסגר? אני מאמינה שלא.
אני לא חושב שזה ייסגר, אני חושב שהוא מאמין לזה בכל הכוח, הוא הולך על זה, ודיברנו על זה גם פעם, שהוא שולט בחברה, והוא יכול לעשות מה שהוא רוצה.
ויכול להיות שיש באימור הזה גם משהו הגיוני, הוא מבין שעכשיו צריך להוריד את הראש מעל המים, אבל להתכונן לזה שהשמש תצא, והיונה תחזור עם מלא של זית.
דרך אגב, הם פיתרו 13% מהעובדים, עדיין לא הגיעו למספרים שעולה להם לפני הקוביד מבחינת הכוח אדם, עדיין יש להם הרבה מאוד אנשים. מה שיפה שהם עשו, הפיתורים קרו בזמן הבחירות, בזמן המידטרם אלקשן בארצות הברית, ככה שהם דאגו שזה ילך לעיבוד בניוז סייקל על הבחירות, ולא דיברו על זה המון, דיברו על הבחירות, פחות על הפיתורים במטה.
כל הכבוד לצוות הפי-אר, אני מקווה שהוא נשאר בחברה. זו עבודה יפה. אנחנו מדברים על הבלגן בעולם הקריפטו, ולקסם הבא נזדקק לויקי אוסלנדר, כתבת כלכליסט. הקסם הוא אחת ממחיקות הערך הגדולות שידע שוק הקריפטו, והוא ידע. אנחנו מדברים על קריסת FTX, בורסת הקריפטו, השנייה בגודלה שהגישה בסוף השבוע שעבר, בקשה לפשיטת רגל, ומקריסה איתה, מורידה איתה, את שוק הקריפטו כולו. ויקי, שלום.
שלום.
אז איש השעה שלנו, סם בנקמן פריד, הידוע בכינויו SBF, פעם גיבור, היום הוא נבל. מי זה האיש הזה?
בחור צעיר שהתחיל את הקריירה שלו בתור איש וול סטריט, ושם התגלגל לכל מיני תיאוריות פילוסופיות של אפקטים אלטרויזם, הקים בסופו של דבר את החברה על המידח, חברת סך הכל בסופו של דבר זרוע השקעות בקריפטו, ומשם את FTX, בורסת הקריפטו, וממנה עוד בערך 132 חברות שונות, שכולם הגישו כאמור בקשה לפשיטת רגל ביום שישי האחרון.
בואי נחזור קצת אחורה לתקופה שהוא היה כוכב.
כן, הוא הרי היה הכוכב של עולם הקריפטו.
כן, הוא מיצב את עצמו במעין כמה קובעים. דבר ראשון, מעין אפילו שהוא שומר מאוד 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 מקפיד על תדמית הילד עם הטישרטים והמכנסיים הקצרים, וטוען שהוא נוסע בטויוטה קורולה וגר בדירת שותפים, שהוא שוכח להגיד שזה בעצם פנטאוז ענק שהוא קנה בבהמה, לא משנה. אז הוא מטפח מין תדמית כזה של ילד טוב, ועם התדמית הזאת הוא מגיע לשוק הקריפטו בגל הנפילות האחרון במאי-יוני, ואומר, אני, יש לי בערך מיליארד דולר להציל את החברות שקורסות, אני רוצה לשמור על יציבות השוק, ומתחיל להיכנס לכל מיני עסקאות, כמו עם דיגיטל וויג'ר, בלוקפיי, כדי להציל אותם שקרסו בסיבוב האחרון. הוא גם מנהל איזשהו מסע ומתן קטן עם צלזיוס, ומחליט לא להיכנס, כי המצב הפיננסי שלה לא מספיק טוב. אם להסתמך על כל הדיווחים האחרונים, המאוד מאוד לא מחמיאים, הוא יצר דלת אחורית בתוך FTX, מ-FTX הזרים כסף של כספי לקוחות, בערך 10 מיליארד דולר בנכסים של לקוחות לאלמידה, כדי שתוכל לשרוד את האסונות של מאי-יוני, בעקבות דיווח של קוינדקס, מגזין של התעשייה. אנחנו בעצם לומדים שאלמידה נשענת ופועלת תוך שהיא בעיקר נסמכת על רזרבות או של FTT, זה המטבע ש-FTX מנפיקה.
רגע, בוא נעשה שנייה סדר. אז דבר ראשון, הוא רוקסטאר, הוא הילד הפלא של עולם הקריפטו, כולם אוהבים לצטט אותו, תורם גדול למפלגה הדמוקרטית, מתחזק אישיות, מתחזק פרופיל של גוד גיי ו... ועוזר לכולם כזה, נכון?
נכון.
עכשיו, הוא הקים חברת השקעות שנקראת אלמידה, נכון?
נכון.
ואז אחרי זה הוא הקים בורסה שנקראת FTX.
כן, ועל כל זרועות, FTX US, FTX הונג קונג, FTX אוסטרליה וכו וכו.
סבבה,
כן.
ואז הוא גם הנפיק מטבע שנקרא FTT, שמה עושה המטבע הזה?
נהוג בשוק הקריפטו כשאתה מקים איזשהו מיזם, אתה הרבה פעמים מנפיק מטבע, המטבע הזה לכאורה אמור לייצר איזשהו תמריץ כדי להשתמש בפלטפורמה, או כדי לקדם, או כדי לתמוך בפעילות שלה. במקרה הזה, זה היה נועד לשרת ולהקל בעמלות מסחר, לצורך העניין, במקור במקור.
אבל בעצם מה שקורה ב-FTX, זו בורסה, זאת אומרת, אפשר, אנשים קונים ומוכרים, מחזיקים שם את הנכסים שלהם, ואם אני הייתי לקוחה של הבורסה, ברוך השם, לא, קניתי ביטקוין, הייתי חושבת שהנכסים שלי מוחזקים בביטקוין, אבל בעצם זה לא היה המצב. זאת אומרת, הציגו לי, הבורסה עצמה, הציגה לי מצג שווא,
כן, בורסות כעיקרון, המודל העסקי שלהם אמור להיות מאוד מאוד פשוט ורזה. אנשים עושים עסקאות, אתה מעניק את הפלטפורמה הייחודית שמאפשרת את העסקאות וגוזר עמלות עסקה. בשוק הקריפטו לגזור עמלות עסקה זה דבר טריקי, כשהשוק עולה הרבה, יש הרבה עמלות עסקה ואז אתה רווחי, וכשהשוק יורד אנשים פחות עושים עסקאות, וגם שיעור העסקאות, גם היקף העסקאות נמוך, כי גם בכלל המטבעות יורדים, אז אתה מרוויח פחות. במקרה של הבורסה הזאת, ואגב, עוד הרבה בורסות אחרות, הם לא יכלו לעצור את עצמם לדחוף את היד שלהם לצנצן את הדבש הזאת, לקחו את הכסף של המשקיעים של הלקוחות הקטנים, ומה שלא היו אמורים לעשות, השתמשו בכסף הזה כדי לעשות מסחר מסוכן. אתם יודעים את המג'יק בינס שבשוק הקריפטו עושים כסף מכסף, ובעצם כשהלקוחות באים ורוצים למשוך את הכסף שלהם, מה שאמור להיות אחד לאחד, הם בסופו של דבר מגלים שאין שם את הכסף הזה. הכסף לא נמצא בכלל בפלטפורמה. עכשיו, במשברים הקודמים, במאי-יוני, קראו לזה משבר נזילות, כן? זה לא משבר נזילות, זה חדות פירעון, בגלל שהחברה בכלל לא הייתה אמורה לעשות את זה. הנכסים של הלקוחות לא היו יותר קיימים, בגלל שאלמידה סחרה בהם, הפסידה אותם, ולא, זה לא שרק אם היה יותר זמן יכלו להחזיר את הכסף הזה, והלקוחות היו מקבלים בחזר את הכסף שלהם, אז בעצם נכנסה למשבר, לחדלות פירעון ופשטת הרגל, ובגלל זה היה כל כך מהר.
אבל לא רגע, הבנתי איך הוא עלה, וכי הוא כזה גוד ונראה שהוא מריץ עסק לגיטימי, אבל איך הוא נפל פתאום? איך זה פתאום קרה בבת אחת?
מה נקודת השינוי?
נקודת השינוי הייתה, שוב, תחקיר של מין כתבה יחסית קצרה, אבל מאוד מאוד חושפנית, מהשני בנובמבר, שחושפת שאלמידה היא בעצם חברת ענק, שמנהלת בערך נכסים של 15 מיליארד דולר, שאנשים שיערו שהיא גדולה, אבל לא ידעו שהיא כל כך גדולה, ושבעצם כל הפעילות הפיננסית שלהם מגובה ב-FTT, שזה לא הגיוני בכלל, זה לא נכס עצמאי, זה לא נכס מחוץ לתוך העולם הזה שסם בנקוורד פריד יצר. נוצר טיפה בעלה, ואז הטריגר הכי גדול זה שבורסת בייננס, שהייתה משקיעה מוקדמת ב-FTX, הודיעה שהיא בעצם יוצאת מכל הפוזיציה שלה ב-FTT, זאת אומרת, תשחרר לשוק מטבעות בשווי של מעל לחצי מיליארד דולר. זה יצר בהלה, אנשים התחילו למשוך את הכסף שלהם מ-FTX, בנקוורד פריד טוען שמשכו בסביבות ב-72 שעות, משכו 6 מיליארד דולר, באיזה שלב נגמר הכסף,
למה השחרור של בייננס את ה-FTT בחזרה לשוק בעצם גרם לאנשים למשוך את הכסף שלהם מ-FTX? אם אני משקיעת קריפטו סולידית, שרק קניתי ביטקוין ואני מחזיקה אותו ב-FTX, למה הייתי צריכה לחשוש באותה נקודת זמן?
למרות שעוברים להגיד שקריפטו זה הקוד שולט, ואתם יודעים, ואנשים עושים כל מיני הבחנות בין מה זה קריפטו ומה זה לא קריפטו, וזה לא קריפטו וביטקוין זה אחרת, ועושים את כל ההבחנות האלה, שוק הקריפטו מבוסס על כוח מאוד גדול של קהילה ואמון. את מאמינה מאוד בערכים של דברים, ואת מאוד מאמינה גם לדמויות דומיננטיות ושחקנים גדולים בתוך זה. אם מישהו לרגע מערער על האמון הזה, אומר, אני מנהל את הסיכונים שלי, אני יוצא מהפוזיציה הזאת רק כדי לנהל סיכונים, אז כל המשקיעים הקטנים, הלקוחות קטנים מסתכלים על הבן אדם הזה, שמנהל את הבורסה הכי גדולה בעולם, ואומרים, רגע, זה מרגיש כאילו יש פה משהו לא בסדר, אני למוד ניסיונות כבר ממה שקרה לפני 3-4 חודשים, אנשים שאיבדו את כל חסכונות חיים בטזיס, אני ממהר למשוך את הכסף מהבורסה הזאת, לא מעניין אותי, אני לא חושב על זה פעמיים בכלל, ומתחיל למשוך.
אז ויקי, זה היה כאן מקרה קלאסי של לרוץ לבנק,
כן, אבל זה לא, זה בדיוק העניין, זה לא בנק, זה בורסה, זה לא היה אמור לקרות. עכשיו, בנקים באמת, הם לא מחזיקים את כל הכסף שהם אומרים שהם מחזיקים, זה משחקים, גם כשאתה חותם בהסכם שלך, שאתה מכניס את הבנק, אתה יודע שהבנקים עושים את זה. כשאתה נכנס לבורסה, זה לא אמור לקרות, כי הבורסה אמורה להחזיק על כל דולר שאתה מכניס, או על כל אחד ביטקוין, או אחד שיטקוין, שזה לא יהיה, היא אמורה להחזיק בכספת שלה את הכסף הזה. היא חייבת, לא אמור להיות ריצה אל הבנק לבורסה, זה כאילו טעות מאוד גדולה בתוך השיחה הזאת. כל זה לא היה אמור לקרות, וזאת הסיבה שהוא קרס כל כך מהר. לא, הוא לא יכל, לא היה לו שום דבר להנזיל, לא היה לו שום דבר כדי להחזיר בחזרה כסף ללקוחות שלו. זה, כל זה לא היה אמור להתרחש, ובגלל זה הוא פשוט קרס תוך רגע.
אוקיי, ואז הוא הוציא איזשהו טוויט שאמר, אני מצטער, טעיתי.
אופסי.
כן, מעכשיו אני אהיה חמוד, נכון?
נכון, וגם חשוב לציין שבשבוע שכל זה קרה, הוא צייץ כל מיני דברים שבדיעבד אנחנו יודעים שהם לא כל כך נכונים, כמו למשל הוא צייץ ש-FTX לא משקיע כספי לקוחות, אנחנו יודעים שהיא כן השקיעה את הכספים, הוא אומר, סליחה, הייתי צריך לדעת יותר טוב, דיווח של רויטרס בגלל שהוא ליטרלי יצר backdoor, כדי להזרים כספים, ושהצוות של FTX עצמו לא ידע בכלל שהוא מזרים כספים החוצה, אז מה זה ידע יותר טוב? הוא ידע יותר טוב, הוא פשוט עשה מה שהוא עשה, אלה בחירות ברורות לחלוטין של בן אדם, שהן בחירות עצובות מאוד, שפוגעות עכשיו במאות אלפי אנשים.
ויש גם את הסיפור שהמתחרה שלו רצה לקנות אותו, נכון? ועד פתאום ירדו מזה. כלומר, בייננס רצו לקנות את ה-FTX, ובשנייה האחרונה אמרו לא.
נכון, עכשיו לך תדע כמה שזה אמיתי, כמה הוא ניסה להרוס מתחרג, קשה לדעת. זאת אומרת, העובדה ש-FTX עכשיו יצאת מהמשחק, מצד אחד זה לכאורה מתחרה אחד פחות, מצד שני זה כן מחליש את האמון במערכת וגם בפלטפורמות כמו בבייננס, אז קצת קשה לדעת מה היה האנד גיים שלו לגמרי, אפשר רק לנחש, אנחנו יכולים רק לנחש כמה הוא היה כנה בהצעת הרכישה שלו, וכמה הוא לא היה. אנחנו יודעים שיש ריב בין השניים האלה, לא ריב אלא מין סכסוך כזה שמנהלים אותו כזה, על גבי טוויטר, לא אחת. כן, אז זה חלק משוק הקריפטו, כולם חברים של כולם, וכולם פוגעים בכולם.
נשמע לי כמו כל העולם, לא קשור לקריפטו, גם קרנות מכובדות הפסידו שם כסף, סקויה הוציאו מכתב למשקיעים, שבה הם בעצם אמרו שהם השקיעו מעל 200 מיליון דולר בפלטפורמה, והם אומרים שזה היום שווה אפס. כלומר, שזה סקויה, אחד מקרנות הון סיכון הגדולות בעולם, מהמכובדות בעולם, פשוט עשו שם עבודה לא טובה בדיו דיליג'נס.
שזאת תמה חוזרת בשיחות שלנו עם ויקי. איך קרנות מכובדות שאנשים שמים שם את הכסף שלהם במטרה שהם ינהלו אותה אותו במקצועיות, איך זה קרה להם?
אי אפשר לדעת, באמת, אתם יודעים, גם סופטבנק ויז'ן השקיעו שם 100 מיליון דולר, כי כאילו זה סופטבנק, אז איך היא לא תשקיע שם 100 מיליון דולר?
כן, בדיוק.
זה דווקא מסתדר. אז,
כן, זה מסתדר. כאילו הדברים האלה בסופו של דבר, איכשהו הם מסתדרים, רואים את זה קורה שוב ושוב. שוב דבר שקורה פה, אגב, הוא לא חדש, העובדה שנוצרת פה פלטפורמה, שכבה כזאת ריכוזית מעל הבלוקצ'יין, כדי לאפשר לאנשים לסחור יותר בפשטות, ואז על זה צצים כל התרמיות הכי בסיסיות שאי פעם האדם ידע ליצור במערכות פיננסיות קורות שוב. הכל קורה שוב ושוב, אנחנו רואים את ההיסטוריה, היא לא חוזרת, אבל היא חורזת, זה הכל אותו דבר, אנחנו רואים את אותם, כולם עושים את אותו דברים.
תגידי, ויקי, איך את רואה את הדבר הזה משפיע על שוק הקריפטו? מכה קלה בכנף, משהו יזיז, משהו אצל הרגולטור, לאן את חושבת שהתקרית הזאת תיקח אותנו?
אני מקווה שאולי סוף סוף אנשים יבינו שהשכבות האלה הן מסוכנות, וכל עוד אין עליהן רגולציה, מה שיקרה, לא יקרה, לא יודעת, כל עוד אין עליהן רגולציה, אסור לשים כסף שם, אסור, זה סוכנה, אי אפשר לסמוך עליהן, הן קופסה שחורה, הן אומרות שהן מפקחות על עצמן, הן לא מפקחות על עצמן, הן טוענות שהן יהיו שקופות, הן אף פעם לא שקופות, אי אפשר פשוט לסמוך עליהן. עכשיו, זה לא שכולם שחקנים גרועים, כן? אבל פשוט אי אפשר, אין יכולת להבחין ביניהם, באמת. הם פשוט קטסטרופה אחת גדולה. למי שיש כסף על בורסות קריפטו או פלטפורמות הלוואות כאלה ריכוזיות, שעוד בכלל מנפיקות מטבע ואיתו הן מגבות את הנכסים שלהם, צריכים לדעתי ללמוד לקח עצום כבר ולצאת מהפלטפורמות האלה, יפה שעה אחת קודם.
ויקי, מה יהיה עכשיו? מה יהיה עכשיו עם FTX?
נגמר הסיפור שלה.
נגמר? מה עם סם? כלומר, הרי ברור לכולנו, לפחות לי, שבעוד שנה הוא הולך לגייס לסטארט-אפ החדש שלו, לא יודע מה.
הוא יעשה משהו עם איכות הסביבה?
כן, לגייס חצי מיליארד דולר גיוס סיד מאנדריסן הורוויץ, נכון?
ברור, כן. האמת שספציפית, מה שקרה עם סם, אם כל הדיווחים הם נכונים, אז הוא ממש פשע, והוא סביר להניח, וזה רק ממש ניחוש מאוד מאוד זהיר שלי, שהוא כן נמצא את עצמו מעורב באיזושהי חקירה של הרשויות, כי הוא לא היה אמור לעשות את מה שהוא עשה עם כספי לקוחות.
הילך לכלא? להערכתך?
קטונתי. אנשי פיננסים פחות הולכים לכלא, אז אני לא רוצה...
לפעמים. בני מייטוף גמר בכלא.
נכון, לא רוצה להכריז עליו כפושע, אבל ממה הדיווחים עולים, זה נראה כאילו הוא עשה תרמית הונאה עצומה, קטסטרופלית ונוראית. יותר אגב מכל מה שקרה, מכל מה שראינו במאי-יוני, כי אז שם לפחות אנשים ידעו שהם נותנים את הכסף שלהם, והם אולי לא יראו אותם את הכסף הזה בחזרה אף פעם.
טוב, נפתח את הספייס?
קדימה, נפתח את הספייס, המאזינות והמאזינים מוזמנים לעלות, להצטרף, להגיב. בינתיים אני יכולה להגיד לך שאלון קרמל צייץ קודם שהמפיק של We Crushed כבר יושב ומתחיל לעבוד על הסדרה על SBF, ועומר פרצ'י כבר ליהק את ג'ונה היל.
זה ליהוק מדהים. קים.
כן, מה קורה?
ברוך השם, חיים בציניות, מה איתך?
בסדר גמור.
תציג את עצמך רק?
כן, אז אני קים, אני VP Strategy במרקט אקרוס. מרקט אקרוס זו אחת החברות PR ומרקטינג הכי גדולות בעולם בתחום של קריפטו ומיוב שלוש. עובדים בין היתר גם עם בייננס, קריפטו.קום, נקסו ועוד הרבה חברות.
אז בוא תראה לנו איך אתה מתמודד עם האסון PR הזה.
אז אפשר להגדיר שאתה קריפטו ברו על מלא.
קריפטו ברו על מלא, כן, אני עובד בתעשייה 5 שנים פלוס.
יאללה, קדימה, דבר, מה רצית להגיד?
קודם כל, לגבי FTX, אין יותר מדי מה להפות המציאות. סם עונה בצורה הכי חמורה, ככל שהסיפור הזה רק נפתח, מגלים עוד ועוד ועוד שיט. גם לא מזמן ראו שבעצם FTX הנזילו אנשים בבהאמאז, ואז סם בכלל טען שהרשויות בבהאמאז הכריחו אותו לעשות את זה לאזרחים של הבהאמאז, או מישהו בבהאמאז, ואז היום בבוקר יצא מכתב מרשת הבהאמאז שאמרו, לא נכון, לא הבאנו הוראה כזאת, מה שרק מעצים את השקר של סם. סתם עוד עדכונים מהבוקר, סתם שתכירו.
אז קים, אז אתה נשמע שאתה למרות שאתה קריפטו ברו, אתה מסכים עם ויקי ב-100%?
לגבי, תשמע, לגבי FTX.
שלום, מגיע.
אין לי איך להפות המציאות. יש פה הונאה בקנה מידה אולי הכי גדול בעולם, כאילו אולי יותר מאנרון, אני לא יודע.
אז רגע, קים, אז אני שומע שאתה וויקי מיושרים. שניכם מסכימים שקריפטו זה נכונות.
לגבי...
הכל טוב.
לגבי centralized exchanges, לגבי השכבה הזאת של מתווך פיננסי, אתה יודע, על זה השוק התחיל, על זה ביטקוין התחיל, על זה התעשייה התחילה, כביכול להיפטר המתווכים הפיננסיים, מה שנקרא decentralized finance, DeFi, כל הדברים האלה. אז כן, אם מגיעה Binance, או מגיעה FTX, או מגיעה crypto.com, זה בעצם הכלכלה הישנה שהתחברה ל-Web 3, אז ברור שהיא באה עם כל הרעות החולות, ואולי אפילו על סטרואידים, כי יש עליה פחות פיקוח. אז לגבי הקטע הזה אני מסכים, אבל אין מה לעשות, זה הטבע האנושי. אנשים עדיין לא מוכנים להיות self-custody, הם עדיין לא מוכנים להיות הבנק של עצמם, אנחנו לא שם, זה כנראה עניין שהוא הדור הבא, והדור הזה עדיין רוצה בנקים, עדיין רוצה איזשהו גוף לסמוך עליו, רוצה הרבה וימר, רוצה טלפון להתקשר ולהגיד מה עם הכסף שלי.
חשוב לי רק לציין, להזכיר שכל התעשייה הזה מונח מאוד מאוד מעורפל, וסם בנק ופריד, היו עליו כל הזמן סימני שאלה, בגלל שכל מה שהוא עשה עם דיג'יטל פויצ'ר ובלוקפי, הכל היה נראה משונה מההתחלה, ויש הרבה מאוד אנשים שהרימו דגלים אדומים, גם על הקשר, גם עליו, וגם על הדביקות בין FTX ועל מידה. זה לא דברים שמונפצים משום מקום. וגם CZ, הבן אדם הזה, שהוא הבן אדם הכי חזק בקריפטו, בן אדם מאוד בעייתי, חוקר אותו על הלבנת כספים עם איראן. זאת אומרת, כל הדמויות כאן הן מאוד בעייתיות. זה לא...
אף אחד שם לא על הכיפק.
ויקי אוסלנדר, כתבת כלכליסט, תודה רבה. אנחנו מסיימים את הספייס להיום. נגיד תודה לנותן את החסות שלנו, אינטל איגנייט, תוכנית ההצעה ייחודית, פורצת דרך של אינטל עבור סטארט-אפים שנמצאים בשלבים מוקדמים. בתוכנית נתפרות תוכניות ייחודיות עבור כל סטארט-אפ, עם דגש על התאמת מוצר שוק. היכנסו לאינטל-איגנייט.com והגישו מועמדות. תודה רבה לדורון רובינשטיין, בוס גדול. תודה רבה לאורך הסאונד, רועי מרקס. תודה רבה לך, נבות וולק.
תודה, תורצוק.
אנחנו רוצים לשמוע מכם. אנחנו בטוויטר, כל עוד הפלטפורמה קיימת. נבות ונבות וולק, אני תורצוק. אנחנו מאוד אוהבים ולומדות מהפידבק, והדי-אם שלנו פתוח לזה. וגם דרגו אותנו בכל יישומוני העסקתיים.
5 כוכבים ומעלה, הם נותנים. נסו.
עד כאן, תודה על ההזנה, נתראה בשבוע הבא, ביום ראשון, ב-9 בבוקר, לייב בטוויטר ספייס, למי שאוהבת לשמוע איך מכינים את הנקנקיות, וביום שני עולה הגרסה הארוכה לכל יישומוני העסקתים, וגם לאפליקציות הפודקסטים.
יאללה, ביי.
Weekly Sync.
Weekly Sync.
Weekly Sync.